שלום על כולם. כמה פעמים קרה שהתלבטנו בחיים על עסקה כזו או אחרת, על מהלך כזה או אחר, ולא ידענו האם נכון עשינו או לא? אדם רוצה לחתום עסקה, אדם בוודאי מתכוון להתחתן עם בן, עם בת זוג, ולא פעם אנחנו מהססים ולא פעם חוששים, והיה לנו הרבה יותר נוח אם היה לנו נביא שהיה אומר לנו, זאת הדרך הישרה ללך בה. אני פותח כך כי את הצעקות של ירמיהו, שאבקש מאוד להמחיש כאן, את הצעקות האלה אני רוצה להתחיל במקום אחר לגמרי של ירמיהו, בשנים רבות פסטורליות נפלאות וטובות שהתחילו בפרק א', בכך שהקדוש ברוך הוא מכתיב לו עסקה. ופרק א' בירמיהו יהיה בעצם הסדן שעליו ייבנה כל השיעור. אני מזמין אותנו, בואו נתחיל את פרק א', הוא מוכר, הוא ידוע, ואני רוצה להדגיש בו דברים שישמשו אותנו אחר כך. דברי ירמיהו בן חלקיהו, מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, אשר היה דבר השם אליו בימי יושיהו בן אמון מלך יהודה ב-13 שנה למולכו, כלומר מ-13 ליושיהו, באי בימי יהויקים בן יושיהו מלך יהודה, עד תום ה-12 שנה לצדקיהו בן יושיהו מלך יהודה, עד גלות ירושלים בחודש החמישי, והאמת היא שעד גדליהו בן אחיקם והירידה מצרימה. 40 שנה שאפשר יהיה לחלק אותם כמעט חצי וחצי. ויהי דבר השם אליי לאמור, בטרם אצרוכה ובטן ידעתיך, ובטרם תצא מרחם הקדשתיך, נביא לגויים נתתיך. הפועל לדעת בתנ"ך הוא גם במובן של to know something, אבל הוא גם ליעד. על הקדוש ברוך הוא אומר על אברהם בראשית י"ח פסוק י"ט, רגע לפני הפיכת סדום ועמורה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו שאמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זה ידיעה ליעוד, וירמיהו מבטן ומלדה זכה לייעוד. הפועל הזה, ידעתיך, ילווה אותנו כאן היום הרבה מאוד. בירמיהו, בהקבלה למשה, הפסיקתא דרב כהנא, מקבילה את ירמיהו למשה, נותנת רשימה, אברבנאל בהקדמתו לירמיהו מרחיב על הפסיקתא כהנה וכהנה, על הקבלות בין השניים, זה נושא מעניין לעצמו. רק אני הקטן אוסיף על שניהם, על שני הענקים, על הפסיקתא ועל אברבנאל, שזו הקבלה ניגודית. כי משה רבנו היה ב-40 השנים הראשונות של ישראל לקראת ההליכה לארץ. ובארץ היו עליות ומורדות, נסיגות, הן ופריחות, אבל זה היה בארץ. ירמיהו נמצא ב-40 השנים האחרונות של אותם שנים בארץ. 850 שנה, כ-850 שנה, ישבו ישראל על אדמתם עד לירמיהו. זו הקבלה, אבל היא ניגודית. גם ירמיהו, כמשה בסנה, מנסה לסרב, ואומר, השם אלוהים, הנה לא ידעתי לדבר, לא במובן הטכני, אלא במובן של לשכנע, שהרי נביא, כוחו בשכנוע, מוטלת עליו אחריות מאוד כבדה. מי שמכיר את נבואת הצופה ביחזקאל, יש על נביא ממש אחריות עם דרישה בדיני מעלה, נפשו מונחת על כף המאזניים, הנה לא ידעתי לדבר כי נער אנוכי. גם זה יעלה בהמשך. יאמר ירמיהו בהמשך, ואני לא אצתי מרואה אחריך. ואגב אותה אמירה בפרק ט"ו, אתם מבינים שבענתות על ספר המדבר, עבודתו, תפקידו של הנער ירמיהו, הייתה רעיית צאן. ויאמר השם אליי, אל תאמר נער אנוכי, כי על כל אשר שלחך תלך, ואת כל אשר עצבך תדבר, אתה לא צריך להיות יותר מדי חכם, אני אתן לך את מה שצריך, אל תירא מפניהם, ב-13 ליושיהו, זה עדיין לא מורה של רדיפות, זה יותר יראת פחד קהל. מי מאיתנו בימי העיון בתנ״ך שעומד מול קהל כזה, אין לו עירה? חבל שהקדוש ברוך הוא לא יכול היה לומר לי, אל תירא, כי איתך אני להצילך, נאום השם. וישלח השם את ידו בהגה על פי, ויאמר השם אליי, הנה נתתי דברי בפיך, הרי הפקתיך היום הזה על הוגים ועל המנחות, לנטוש בטף, זה לעקור, ולנטוץ ולהביד, להרוס ולבנות, ולהרוס ולבנות ולנטוע. 13 ליושיהו, שנה לאחר המהפכה הגדולה שעשה יושיהו הצדיק, הבן של עמון, הנכד של מנשה. שנה לאחר ש-69 שנים הייתה בארץ שיטת מנשה. 55 של מנשה, שנתיים של עמון, ועוד 12 השנים עד שיושיהו התחיל. 69 שנים. האיש הזה עשה מהפכה עמוקה שלא הייתה עמוקה כמותה בתולדות ישראל. הלך עם הנביאים, יד ביד. אין סביבה יותר אוהדת לנביא מאשר סביבתו של יושיהו. ואם אני קצת ככה אתפרע בדמיון, אני משער שהחברים מהכיתה בענתות אמרו, הרועה הזה שיחק אותה. אין מי רועה צאן, הפך להיות בן בית בארמון המלך בירושלים. יתר על כן, איזה כבוד הוא הביא לכפר. הפרט הביוגרפי שירמיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין, הפרט הזה הוא רב משמעות. בהמשך הוא יהיה רב סבל. בענתות ישבה משפחת כהונה מצאצאי בית אלי. משפחת כהונה שהודחה מלכהן. הפרט הביוגרפי הזה מוביל אותנו אחורה אל תחילת ימי שלמה, בספר מלאכים, בפרק ב', פסוק כ"ו וכ"ז, ההקשר שם מלאכים א', פרק ב', פסוקים כ"ו וכ"ז, ההקשר שם זה מרד אדוניהו. אדוניהו שילם בראשו, גם יואב, והשלישי, הצלע השלישית שם במרד הוא אביתר הכהן. מולו יש את צדוק הכהן, האחד אביתר שהודח מבני בניו של איתמר בן אהרון, וצדוק שימשיך הוא מבני בניו של אלעזר, זה הרשימות בדברי הימים א', ושם אומר שלמה לאביתר, ולאביתר הכהן אמר המלך, ענתות לך על שדך, כי איש מוות אתה, וביום הזה לא עמיתך, כי נשאת את ארון השם לפני דוד אבי, וכי התענית בכל אשר התענה אבי, ויגרש שלמה את אביתר מי היות כהן לשם, ומוסיפה הנבואה, למלא דבר השם אשר דרבר על בית אלי בשילו. ירמיהו מהכהנים שבענתות, הוא מהחמולה של אותם כהנים שהודחו. ופתאום הוא, מהכהנים הדחויים, מגיע לירושלים, לבית המלוכה, כיד ימינו של המלך, יושב בכל הישיבות החשובות וההחלטות הקרדינליות, ובטח כהני ירושלים מבני בניו של צדוק מקנאים. הקינה הזאת תבוא לידי ביטוי בהמשך. וסך הכל ירמיהו יכול להרגיש שהוא זכה בפיס. הוא לא רצה, הוא היסס, הוא ממש ניסה לסרב, והוא עשה עסקה נפלאה, הוא בבית המלכות. והחבר'ה בטח אמרו איזה משכורת יש לו, ואיזה תנאי שירות, וחמור 4x4 צמוד. תנאים נפלאים של יושיהו. 19 שנים מתוך 40 שנות הנבואה שלו, ירמיהו הלך, אני לא יודע אם מדושן עונג, אבל בוודאי הלך עם התחושה שהוא עשה עסקה מצוינת. יש אוזן קשבת בבית המלך. 19 שנים שבהם הוא הפך מנער בגיל העשרה, בעשור השני לחייו, לאיש בוגר בעשור הרביעי, אולי הייתה בעיה אחת קטנה, כמו שמתברר בהמשך, שלמגינת ליבן של בנות המגזר הוא עדיין לא התחתן. בטח אמא שלו לחצה והסבתא אמרה מה שאמרה, אבל היה לו זמן, הוא עסק בדברים חשובים, ועתיד להתברר כטעות, טעות קשה. 19 שנים עד שבוקר מעונן אחד קרה גרוע מכל. יאשיהו הצדיק נהרג באופן טרגי בקרב שלא לנתח אותו על מה ולמה, בקרב במגידו מול פרעה נכו. הזמנים הם זמנים של מלחמת עולם, מצרים מצד אחד, בבל מצד שני. ויאשיהו נהרג, גם צבאו כך מסתבר, נמחק באותו קרב. תודה. ובין לילה, הכל התהפך. במקום יאשיהו, עלה בנו יואחז, שהנבואה בספר מלאכים אומרת עליו משפט קצר וכואב. והיה שרה בעיני השם, אני מדבר על יואחז, ככל אשר עשו אבותיו, כמובן לא אבא יאשיהו, אלא אבותיו סבא עמון וסבא רבא מנשה. ושלושה חודשים לאחר מכן המצרים עשו חילופי גברי ביהודה ושמו לו עלינו איש מאוד מוכשר, אבל לרעה, את יהויקים אחריו, ויהויקים דרדר את יהודה חזרה לימי מנשה. עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. ועוד דבר אחד שבעיניי קשה מאוד, למטה בגבן ינום הייתה התופת לבעל, למעלה לצערנו בשונה מימי מנשה בית השם המשיך לתפקד, זה יגרום בלבול גדול מאוד שלא אוכל להיכנס אליו בדור הזה, בלבול גדול, ולך תגדל מבחינה חינוכית ילד בירושלים בין הגהינום לבין גן עדן, שנמשל, שהוא משל אלה למקדש. חבל, אם היה סוגר את המקדש, כמו בימי מנשה, לפחות אפשר היה להבחין בין טוב לרע. חזרנו מימי מנשה, וירמיהו מזועזע. הכל מתהפך. כל הממסד האוהד שבו הוא הסתובב, הפנה לו עורף. תסתכלו איתי בפרק ה' פסוק למד. שמה ושערורה נהייתה בארץ, זה לשון השתוממות. ותועבה. הנביאים ניבאו ושקר. הוא לא מדבר על נביאי שקר שזה מקצוען. כמו אותם 400 נביאים אוכלי שולחן איזבל שקיבלו משכורת להיות שקרנים. זה הקולגות החברים שלו. הנביאים ניבאו ושקר. והכהנים ירדו על ידיהם, שהרי גם הכהנים מורים תורה, הם מחזקים על ידיהם. ועמי אהבו כן. ומה תעשו לאחר איתה? כי ירמיהו רואה באופק, רואה בחלום הנבואה, עננים כבדים וצל שחור, וכל כולו, כמשה רבנו, מלא חרדה על עם ישראל. אולי אני אבחר מקום אחד שבו ירמיהו מתאר לנו באופן מאוד חייבתי את מה שהוא חווה לפני כן בחלום הנבואה. תראו בסוף פרק ד' פסוק כ"ב, כי הביא למי, אותי לא ידעו. בנים שחלים המה ולא נבונים המה, חכמים המה להרה ולטיב לא ידעו. ברור לכם שזה כבר לא ימי יאשיהו הצדיק, אנחנו במקום אחר לגמרי. ראיתי, הוא מספר לנו, ראיתי את הארץ והנה טוב ובואו ואל השמיים ואין אורם. ראיתי הערים והנה רועשים, רעידת אדמה, וכל הגבות התקלקלו. ראיתי והנה אין האדם וכל אף השמיים נדדו. ראיתי והנה הכרמל, אזור התבואות, המדבר. מכרמל למדבר. וכל הרב ניצו מפני השם, מפני חרון אפו, כי כה אמר השם שמע, תהיה כל הארץ. כרגע יש פה עוד אמירה, וחלל לא עסק, יש צדיקים גם. ואם אני אציץ בפרק ה', תראו את הסיטואציה. שוטטו בחוצות ירושלים, מורו נא ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש, בעל יכולת. אם יש עושה משפט, אחד, מבקש אמונה, ואסלח לה. בירושלים אין אפילו איש אחד שאפשר לסמוך עליו. העולם מתהפך. עולם חדש לגמרי של ימי יהויקים. עולם שבו אם מישהו נשבע בשם השם, זה הפסוק הבא, אתה בטוח בעיניים עברות שהוא מנצל את השבועה לשקר, ואם חי השם יאמרו, לכן לשקר יישבהו. והוא מדבר כאן על עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ובהמשך על שפיכות דמים. והוא חרד. הוא חרד עד מאוד. והוא מנסה בכל כוחו, ופתאום כל המקום שבו הוא הסתובב כארץ שלום, הפך להיות לו מעון עריות, טורפים, הכהנים רודפים אותו, והשרים רודפים אותו, ואנחנו נראה את זה. והוא ראה. הוא ראה את החורבן. וכמו שבזמנו, גם הוא נרעש ונפחד, עומד לפני קודש הבריחו ומתפלל על ישראל, מבקש לבטל את הגזרה. אבל ההקבלה הניגודית למשה, באה לידי ביטוי גם כאן, הקדוש ברוך הוא מעשה אותו. תראו למשל בפרק ז', פסוק ט"ו. סליחה, תזיין. ואתה אל תתפלל באדם הזה, ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. מכאן אתם מבינים שירמיהו מתפלל בנושא רינה ותפילה, וגם פגיעה זה לשון תפילה. אל תעשה את זה, כי אינני שומע אותך. וזה יחזור בהמשך, למשל בפרק י' פסוק י' ד', ואתה אל תתפלל באדם הזה ואל תשא באדם רינה ותפילה, כי אינני שומע בית קורם אליי בעד רעתם. יש רק אפשרות אחת, לנסות לשכנע את החוטאים, לחזור חזרה אל הקודש הבריחו. ירמיהו, זה לא סוד כאן, נרדף על ידי כולם. את הכתף הקרה, או את העוינות של הסביבה, אפשר לתרץ באלף אחד תירוצים, מקנאים בו, הוא מקלקל להם את האג'נדה הממלכתית של יהויקים, הכהנים מבני צדוק, אלה שהם שרתים בבית השם לא סובלים אותו. יש כאלה אולי שהאשימו אותו ואת יושיהו, שהוליך את הציבור שולל בכל מיני הבטחות שווא, והביא בעצם עליהם את האסון של המפלה במגידו. היו אנשים כאלה שאמרו את זה לאורך לכל כורך תקופתו של ירמיהו, אפילו אחרי חורבן הבית, לאחר יצר גדליהו, כשמגיעים מצרימה, ירמיהו מוצא את האנשים שם שהם עובדים עבודה זרה של אשור. אנחנו בתקופת בבל, אשור מן דחר שמי כבר לא קיימת, הבבלים ריסקו אותה, ויש שם אנשים שחוזרים לעבוד עבודה זרה אשורית, וירמיהו אומר להם על זה חרב הבית. הם עונים לו בפרק מבית, הם עונים לו, לא אדוני, הקריאה שלנו היא הפוכה משלך, אתה ויושיהו אשמים בחורבן. ולכאורה ההיסטוריה לצידם. תראו תקופת מנשה השלווה, כל כך הרבה שנים. הם אומרים לו שם בפרק מבית. סליחה. זה פרק מדלת, פסוק ט"ו, מתנצל. והיינו את ירמיהו כל אנשים יודעים כי הם כתרות נשם לאלוהים אחרים וכל אנשים עומתות קהל גדול וכל העם יושבים בארץ פטרוס, בארץ מצרים בפטרוס למור. הדבר אשר דיברת עלינו בשם השם, איננו שומעים אליך. כי אסון נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו, הם נשבעו לקטר למלאכת השמיים, שימו לב שמלאכת בלי א', רמז הדין של הכתוב, שהכוונה היא כאן למלכת השמיים, והעבודה המרכזית שהכניס מנשה לצערנו ליהודה, זה עבודת צבא השמיים, מנסים לקשור את זה במחקר לאשתר של אשור, נשבענו לקטר המלאכת השמיים והשכל הנסחים כאשר עשינו אנחנו ואבותינו מלאכנו ושרינו בערי יהודה ובחוצת ירושלים ונסבע לחם ונהיה טובים ורע לא ראינו ומן אז חדלנו לקטר למלאכת השמיים והשכל הנסחים מאז שבא המשוגע הזה יושיהו איתך ירמיהו שניכם מאז חסרנו חול ובחר ורב טעמנו אני יכול להבין את הכעס של האנשים של הסביבה כלפי האופוזיציונר הזה, ירמיהו. אבל מה שאנחנו הולכים לראות עכשיו, זה שבמבט ראשוני נראה שהקדוש ברוך הוא מפנה לו עורף ונותן לו כתף קרה. ירמיהו סובל, ירמיהו חי בסכנת פחד, זה לא מטאפורה, זה פשט. בפרק קבע מעמדים אותו לדין על זה שהוא אמר כשלא יהיה בית הזה, ואיכשהו ירצה מזה. יד אחיקם בן שפן הייתה להצילו. איכשהו יצא מזה. וירמיהו הסובל צועק. בואו נלך לפרק י' א', פסוק י' ח'. מספר לנו ירמיהו כך. פרק י' א', פסוק י' ח'. אחרי שכמה פסוקים לפני כן, אנחנו יודעים שירמיהו אוהב ישראל, התפלל על ישראל, הקדוש ברוך הוא מגלה את אוזנו. פרק י' א', פסוק י' ח'. והשם הודיעני והעדה, אתם תשמעו את הפועל בטרם מצוחה בבטן ידעתיך, מנגן לנו עכשיו כל הזמן. השם הודיעני והעדה, אז יריתני מעל עליהם, ואני כחבש, פסיק, אלוף, פסיק, בכלל אני קורא כך, אלוף זה שור, שגר על הפך והשתורות צונך, אני כמו כבש, כמו שור, יובל לטבוח, ולא ידעתי כי אליי חשבו מחשבות, וזה מחשבות טבח, נשחית העץ בלחמו ונחרטנו מארץ חיים ושמו לא ייזכר עוד. יש חבורה, ותוך שני פסוקים התבהר לנו שזה החבר'ה שלא בענתות, שזממו לחסל אותו ולמזלו, הקדוש ברוך הוא שיפתח לו בפרק א' שהוא יציל אותו פרת השטר, ומודיע לו, תיזהר בענתות. האנשים אומרים נשחית העץ בלחמו, שזה מטאפורה, האדם נמשל לעץ, אנחנו נשחית את עץ לחמו, או שהכוונה היא לשים לו עץ מורעל בתוך הלחם שימות. למשל, הצמח ראש, אם יש ריכוז של מיצוי של השורשים שלו, של הפקעת, זה משהו שפוגע בעצבים וממית. זו השערה שסוקרטס שתה יין עם ראש. אז רצו להשחית אותו. והשם צבאות שופט צדק בוחן כליות ולב, וראה נקמתך מהם, כי אליך גיליתי את ריבי. הוא מספר לנו, לכן כה אמר השם על נשי הענתות, הם בקשים את נפשך למור, לא תנווה בשם השם ולא תמות בידינו. מתברר מפה שהבקשה שלהם הייתה, אתה רוצה לחיות? תפסיק להינווה בשם השם. אגב, אני יכול מאוד להבין אותם, את אנשי הענתות. בתקופה של יהויקים שחיסל כפשט מתנגדים, מילא את ירושלים דם נקי פה לפה, בתקופה הזאת הענתות עשויה למצוא את עצמה במצב של כפר נרדף, משתף פעולה ככה יזהו אותו עם ירמיהו, המציס, ולך תדעו מה יעשה השלטון העוין הירושלמי לכל הכפר. כבר היו בתקופות ההיסטוריה. אין אנשים קולקטיביים לכפר כזה ואחר בגלל מישהו אחד. הכפר מרגיש מאוים. והם החליטו שהם יחסלו את ירמיהו ויצילו את עצמם. זה החברים שלו. כלומר, אין לו יותר חברים. הוא לבד. הוא יגיד את זה עוד מעט. ירמיהו מבקש, ריבונו של עולם, תן לי גב. אתה גייסת אותי, אני לא התנדבתי. לכן כה אמר השם צבאות, הנני פוקד עליהם. הבחורים ימותו בחרב, בניהם ובנותיהם ימותו ברעב, ושרית לא תהיה להם, מידה כנגד מידה. אבל לא עכשיו, כי אבי ראה לאנשי הענתות שנת פקודתם, שאני אחליט להביא עליהם את הפקידה של העונש. מה עוזר אם הקדוש ברוך הוא יפקוד עליהם בעוד שנים? עכשיו צריך להראות קבל עם ועולם שמי שמנסה לפגוע בשליחו של קודש הבריך הוא, המפקד נותן לו גיבוי. זו שיטה מאוד ידועה בבירוקרטיה. ניתן לך תשובה בעוד מספר חודשים, בעוד מספר שנים. נטפל בזה בעתיד. איפה אגב? וזה גורם לירמיהו להתפרץ. צדיק אתה השם כי אריב אליך, אך משפטים אדבר אותך. מדוע דרך השעים צלך שלום, לשון שלווה. כל בוגדי וגד. חבר'ה אלה בוגדים בי, זה החבר'ה שלי מהכפר. נתתם גם שורשו, ילכו גם הסופרי, קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם. ואתה השם, ידע אתה אני. אני לא התנדבתי, אתה אמרת לי בפרק א' בטרם צורך בבטן ידעתיך. אתה גייסת אותי, ואתה השם ידע אתה אני. תראני ובחנת ליבי איתך. התיקם, תניע אותם, קח אותם. התיקם כצון לטבחה והקדישם ליום הרגע. הפסוק הבא התאפתו בו הפרשנים, וברשותכם אני אציע פירוש של פרשן לא כל כך ידוע, שפירושו לירמיהו מצוי בכתב יד. הוא נחשב למורו ורבו של אברבנאל, רבי יוסף חיון, חי בפורטוגל לפני הגירוש. אני סבור שלא חווה את הגירוש, יש על זה דיון אצל ההיסטוריונים. פרשן שכתב הרבה מאוד, אברבנאל במקור פורטוגלי, אחר כך עבר לספרד, והוא מציע שהפסוק הבא אין שייך בעצם לתלונתו של ירמיהו. עד מתי תאבל, עתיקם כצון תבחה וכדשם ליום הרגע, עד מתי תאבל לארץ ועשב כל השדה יבש מרת יושבי בה שפתה במות ואוף, כי אמרו לו יראת אחר איתנו, אבל לא שולם, עד מתי אפשר לדחות את התחושה שאתה בא אל הבית. זה נכון במיקרו עליי עם החבר'ה שלי בענתות, זה נכון על עם ישראל. חייבים קצת לנענע אותם. והקדוש ברוך הוא עונה לו, תרגע בחור, חייל, מה אתה משתולל? מה, מאנשי הענתות שרצו לחסל אותך? זה היה אימון קל לפני הקרב האמיתי. כי את רגלים רצת וילאוך, ואיך תתחרה את הסוסים? בסך הכל אנשי הענתות זה קרב מול חילות חיר, חיל רגלים. אתה מתחרה איתם והם כבר מעיפים אותך. איך תתחרה מול הסוסים, במושגים של היום, מול השריון, מול הטנקים? כי בארץ שלום אתה בוטח, כך אתה מגיב שיש לך צרות בארץ שלום, זה הכפר הפרטי שלך, הבית שלך. ואיך תעשה בגאון הירדן? גאון הירדן באותה תקופה, כך מתפרש בפרק מנטט בנבואה לבבל, היה מקום עריות וחיות רעות. אם אתה מתרגש ממה שקרה לך בענתות, זה הבית הפרטי שלך, ארץ שלום, אתה יודע מה מצפה לך בירושלים? אני נותן לך אבל קרדיט אחד, אומר לו הקדוש ברוך הוא. כי גם אחיך ובית אביך, גם הם הבגדו בך. גם הם הקראו אחריך מלא. אל תאמן בם כי ידברו אליך טובות. ממש מעודד, ממש נפלא. אז התוצאה היא, אפשר לקרוא את הפסוקים הבאים גם שקודש ברוך הוא אומר אותם, ואני אחזור לאפשרות הזאת, אבל אני אקרא את זה כרגע שירמיהו מספר. התוצאה היא, עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה, או שזה ביטוי לנחלה ולכפר שלו, שם זה מקום ידידות נפשו, או יש באחד הפירושים, זו הגברת שם יועדת לו. כל כך הרבה שנים חיכו האמא והסבתא שהוא כבר ימצא את השידוך. והוא משאיר אותה מאחור, נותן את ידידות נפשו בכף אויביה. הייתה לי נחלתי כאריה ביער, נתנה עליי בקולה, כאילו הנחלה זה האנשה, שואגת עליו, אבל כן סנטיה. היית, צבוע נחלתי לי, גם פה יש פסיק. אין האם יית, האם צבוע שאוכל נבלות נחלתי לי, היית סביב עליה? הוא כבר שומע איך כולם חוגגים מסביב על זה שהוא נוטש את נחלתו, הרועים בספר המדבר הולכים להשתלט את הנחלתו, לכו יספו כל חיית השדה לאוכלה, רועים רבים שיחתו חרמי, בוססו את חלקתי, נתון חלקת חמדתי למדבר שממה וכו' וכו'. ירמיהו מאבד את הוריו, את אחיו, את ביתו, לקודש בריחו, שגייס אותו, רק זורם מלח על פצעיו. והזעקות ילכו ויגברו ויגדלו. בואו לפרק ט"ו, פסוק י. אוי לי, פרק ט"ו מפסוק י. אוי לי מי כי ילידתיני. איש ריב ואיש מדון לכל הארץ. לא נשיתי ולא נשובי, כולו מקלל אני. לא נשיתי, כלומר לא הלוויתי לאף אחד, ואני לא נושה של אף אחד. לא לוויתי מאף אחד, ואף אחד לא נושה בי. וכולם, כולם מקללים אותו. הוא מפנה את זה לקדוש ברוך הוא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אמר השם, אם לא שרתיך לטוב, יש בפרשנים שאומרים, זה לשון שבועה, אני מבטיח לך בשבועה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שבסוף יהיה טוב. גם בסיפור של אנשי המפות, אמר לו, כן, שנת פקודתם, יהיה טוב. רבי יוסף חיון, קורא את זה קצת מלשון שארית, כאילו חסרה פה א', אז הוא אומר, אני אשאיר אותך לטוב, הוא אומר, קורא את זה בתמיעה, וכי לא אשאירך לטוב, יהיה בסדר, אני אשגיח עליך, השגחה נפלאה, אני גם מצטט ממנו, עד שאשאירך לטוב ולא תנזק. אמר הקדוש ברוך הוא, יהיה בסדר, אם לא שרתיך לטוב, אם לא הפגעתי בך בעת רע ובעת צרה, את האויב, שוב, אפשר לקרוא את זה בסימן שאלה, כמו רבי יוסף חיון, או כמו הפרשנים, שאומרים לו, בסופו של דבר, בשעה שיגיע האויב, הם יפנו אליך, הם יבקשו את עזרתך, רק שכח לקדוש ברוך הוא להגיד לירמיהו שהם יבקשו את עזרתו, אבל לא יבטיחו לשמוע בקולו. הירוע ברזל, ברזל מצפון ונחושת, הפסוקים קשים, אני לא אסביר כל מילה, הקדוש ברוך הוא אומר, שמע ירמיהו, הרי שמתיך בפרק א', כעמוד ברזל וחומות נחושת, לא קראתי את הפסוקים, והאם ברזל יכול לרועע, לשבור ברזל עם סקסוגת שעשויה עם נחושת? האם ברזל רגיל, זה משל לאויביו שהם קשים כברזל, הם יכולים לרועע ברזל כמוך שבא מצפון ונחושת, ברזל משובח? אתה מצפה ממך שתהיה חייל עמיד. הקדוש ברוך הוא לא מבטיח לו מנוחה. הוא מבטיח לו שלא ייקחו את נשמתו. בוא נגיד את זה חריף. הקדוש ברוך הוא בעצם רומז לו, יוציאו לך את הנשמה ולא ייקחו אותה. ירמיהו בסוף יעדיף למות מאשר לחיות. חלך ואוצרותיך לבא זה תן לא במחיר, ובכל חטותיך ובכל גבוליך, ועברתי את אויביך בארץ לא ידעת, כי השקטך באפי עליהם תוקד, אני אטפל בהם. וירמיהו מתפרץ, ריבונו שלו, מה זה עוזר לי? עכשיו אני זועק, אני לא רואה באופק איך אני יוצא מזה. אתה ידעת השם, הוא מחזיר את הקדוש ברוך הוא לפרק א', אתה אמרת לי בטרם צורך בבטן ידעתיך, אני לא התנדבתי, אתה ידעת השם, זוכרנו פוקדני ואינקם לימירות פאי, אל לערך הפך תיקחני, מאוד נחמד להיות ערך הפיים. אתם מתארים לעצמכם את החייל שנשלח בשליחות המפקד, והמפקדים מתעלמים, אומרים לו, יהיה בסדר, נטפל בך. דסתי עליך חרפה. נמצאו דבריך ואוכליהם, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, שמע מאוד חריף שעה. כשהתחלתי להינבא, נמצאו דבריך ואוכליהם, הרי השם שם בפיו בפרק א' את דברו, והיא דברך לי לססון ולשמחת לבבי, כי נקרא שמך עליי השם אלוהי צבאות. כשהתחלתי להיות נביא, איך שמחתי, עשיתי סעודת הודיה, רקדתי משמחה. לא ידעתי שזו שיטת גיוס לסבל. לא ישבתי בסוד משחקים, שוחקים, מחייכים, שמחים. לא ישבתי בסוד משחקים ואלוז, מפני ידך, יד הנבואה, בדד ישבתי, כי זמי לטני. לא נבואות של תקווה, ולא נבואות אישיות שאדם משיג בקדוש ברוך הוא, נבואות זם. וגייסת אותי בכל מיני ליטופים. במקום אחר הייתי אומר שזה בדיחות על הגיהינום, אדם שמגיע ואומרים לו לכאן או לכאן, ואתה מולה מאוד נחמדה, והוא לא יודע שבסוף הוא נופל לסבל. למה היה כאבית נצח? ומכתי אנושה, מענה הרפה, היו תהיה לי כמו אכזב. מה אם לא נאמנו? הוא מאשים את הקדוש ברוך הוא במילים מפורשות. נטשת אותי? אתה נחל אכזב? מה אם לא נאמנו? בגידה של קודש בריחו בנביא. ומה שמתברר בשני הפסוקים הבאים, שבעצם הדברים החריפים שלו הייתה הודעה להתראות, אני פורש מהשירות. תכף תראו מתשובת השם. והקדוש ברוך הוא יגיד לו, בבקשה, תפרוש. אבל, לכן כה אמר השם, אני הולך פה עם הפרשנים, אם תשוב, אני אוסיף מילים לשליחותך, והשיבך לפני תעמוד, ואם תסכים, תועיל בטובך, ואם תוציא יקר מזוהה, להסכים להוציא דבר יקר מדבר זול, שזה תפקידו של הנביא, אם תסכים להיות כמו הפה שלי, כפי תהיה, אני מבטיח לך, ישובו המה אליך ואתה לא תשוב עליהם, במובן של, של, של חיסול. ונתתיך אל העם הזה לחומת נחושת בצורה, ונלחמו אליך ולא יאכלו לך. כי איתך אני להושיעך ולהצילך נאום השם, והצלתיך מיד רעים ופדיתיך מכף, מכף עריצים. הקדוש ברוך הוא לא מבטיח לו מנוחה, רק מבטיח לו שהוא יעמוד ברזל. ונבון שמבין דבר מתוך דבר, וירמיהו הבין טוב מאוד את המסר, מבין מכלל ההן את הלב. הקדוש ברוך הוא אומר לו כך, אם תחזור לשירות, אני אגן עליך מפני אויביך. ואם ירמיהו יפרוש, הקדוש ברוך הוא בעצם רמז לו, לא נותן לך שום הגנה. בבקשה, תחזור לכפר, יחסלו אותך. לא נעים לומר, שירותי ביטחון, כשמגייסים לעצמם משתפי פעולה, וזה הרבה פעמים מציל אותנו ביום יום בזה הרגע, אותם משתפי פעולה לאט לאט מתגלים, ומה שמגן עליהם זה בעצם הגב של השלטון. ומגיע הרגע שאותו משתף פעולה לא עומד באומס, ורוצה לפרוש. הוא אומר, בבקשה, תפרוש. אבל אתה יודע מה יקרה לך בכפר? ככה הקדוש ברוך הוא עונה לחייל שלו, הוא בעצם אומר לו, אין לך ברירה אדוני. לא משאיר לך ברירה. אתה חוזר לשירות. והמצב רק ילך ויחמיר ויחריף, והכתף הקרה של קודשו בריך הוא רק תלך ותהיה קרה עוד ויותר, עוד ועוד ועוד. בשלב מסוים הקדוש ברוך הוא אפילו לא יתייחס אליו. בואו איתי לפרק י"ח. הדבר אשר היה לירמיהו מאת השם לאמור, קום וירתה בית היוצר ושמה השמיעך את דבריי, ונבואת בית היוצר מצריכה טיפול לעצמה, ירמיהו מגיע לשם ומודיע לכל הציבור שחלילה וחס המציאות הולכת להתעצב לרעה, זה הרגע האחרון להציל, כמו שהיוצר טרם שרף את כלי החרס, היוצר זה קדר בלשון חז"ל. וטרם היוצר שרף את כלי החרס בתנור וקיבע אותו, הוא יכול לשנות את צורתו עם החומר הרך. זה הרגע האחרון לשנות. וירמיהו, כשמסיים את דבריו, או תוך כדי דבריו, מתברר שרצו לחסל אותו וזאת תגובתו. תראו את פסוק י"ח, פרק י"ח, פסוק י"ח. ויאמרו, לכו ונחשבה לירמיהו מחשבות. ותוך שלושה פסוקים תראו שזה מחשבות חיסול. למה מה הוא חושב את עצמו? הגאון היחיד פה בכל המדינה, כי לא תובד תורה מכהן, ועצה, אני מוסיף מילים, לא תובד מחכם, ודבר מנביא. לכו ונקב ולשון, כנראה רוצים לתפור לו תיק, למדו מאיזבל, איזבל הצליחה לגייס שני עדים רשעים, כך לחסל את נבות. אז הם רוצים לחסל אותו, כמו שתראו עוד שני פסוקים, כנראה באמצעות איזושהי עלילה, לכו ונקהו בלשון, ואל נקשיבה כל דבריו. הקשיבה השם אליי, ישמע לכל יריביי, הישולם תחת טובה רעה, כי חרוש שוחה לנפשי, זכור עומדי לפניך לדבר עליהם טובה, להשיב את חמתך מהם. כמה פעמים התפללתי עליהם? לכן, נביא הוא בן אדם, בסוף נשבר. הפסוק הבא שאנחנו יכולים לראות זה פשוט אומר שירמיהו שעבור. לכן הוא שהתפלל על עם ישראל, מתפרץ ואומר בשבירתו, לכן תן את בניהם לרעב והגירם תמגר אותם על ידי חרב, ותהן אנשיהם שקולות ואלמנות, ואנשיהם יהיו הרוגי מוות, בחורים מוכר חרב במלחמה, תשמע זעקה מבתיהם, כי תביא עליהם גדוד פתאום, כי חרבו שולחן ללוכדינו, פחים, מלכודות, תמנו לרגליי. ואתה השם ידעת, הרמז מאוד ברור לפרק א', ואתה השם ידעת את כל הצטם עליי למוות, אל תכפר על אבונם וחטאתם לפניך אל תמחי, ויהיו מוכשלים לפניך, בית אפך עשה בהם. כלומר השם, הלוך וקנית בקבוק יוצר חרס, או מזקני העם, מזקני. הקדוש ברוך הוא לא סופר אותו. ירמיהו שמע, אפילו לא אומר לו שמעתי. יאללה, המשימה הבאה. קדימה. לך תקנה בקבוק חרס. אין, תרד לגב בן הינום. יש לך המשימה הבאה. וירמיהו יורד לגב בן הינום. הוא מנפץ שם את הבקבוק. ואומר שהמציאות הולכת להתנפץ כמו אותו בקבוק. וכשהוא עולה מן התופת, זה שמה של גיא ונינום. בסוף פרק י' פסוק י' ד' ויבוא ירמיהו מהתופת אשר שלחו השם שם להינבא, הבקבוק הולך להתרסק, המציאות שבירה. אני קושר את זה לאיזשהו אירוע היסטורי של ניצחון בבל על מצרים, שמאותו רגע המציאות השתנתה לגמרי, אבל אני לא יכול לפרט על מה ולמה. זה ממש הדקה ה-89 ו-59 שניות. ויעמוד בחצר בית השם ויאמר כל העם, כה אמר השם צבאות אלוהי ישראל, אני מביא אל העיר הזאת ועל כל הרע, את כל הרע שדיברתי עליה, כי קשו תורפם לבלתי שמוע דבריי. וישמע פשחור בן ימר, הכהן, והוא פקיד נגיד, פקיד ממונה בבית השם, תרמיהו ניבא את הדברים האלה, ויקף השחור את ירמיהו, הנביא, אני משער שהיכה אותו לא בעדינות, ויתן אותו על המהפכת אשר בשער בנימין העליון אשר בבית השם. מהפכת, אחד הפירושים, זה בית מעצר, תא מעצר בגודל של אדם, אדם שעומד, אבל מכניסים אותו הפוך. ראשו בפנים, זה נבוא אל על. למוחת, כשמוצאים את ירמיהו מן המהפכת, הוא אומר נבואה אישית לפשחור, אבל הוא מתפרץ כלפי קודש הבריחות. תראו את פסוק זין. פיתיתני השם ואפת, הוא רומז לפרק א', איך פיתית אותי? חזקתני ותוכל, יד הנבואה, יד השם חזקה לה ותוכל. הייתי לשחוק כל היום, כולו לועג לי, כי מדי הדבר אזעק, חמס לשוד אקרא, כי היה הדבר השם לי לחרפה ולכלס, לג, כל היום. ואמרתי לא אזכרנו, ולא אדבר עוד בשמו. והיה בליבי קש בוערת עצור בעצמותיי, ונלעתי כלכלית, עייפתי מלהכית הנבואה ולא אוכל. פעם אחר פעם הוא אומר, אני לא הולך להגיד את הנבואה, ופעם אחר פעם הקדוש ברוך הוא שם את הנבואה בליבו כאש עצורה, שהוא לא מצליח לעצור אותה. אש מבחוץ ואש מבפנים. והקדוש ברוך הוא לא נותן לו גב. כי שמעתי דיבת רבים מגור מסביב. כך אומרים האנשים, מגידו ונגידנו וכל אנוש שלומי, שומרי צלי, החבר'ה הכי קרובים אליי רוצים לחסל אותי. הם אומרים, אולי יפוטה ונוכלה לו ונקרא נקמתנו ממנו. מחכים שהוא יעשה את הטעות הראשונה הקטנה וסוף סוף הוא יהיה מחוסל. אני מדלג כמה פסוקים, כי צריך להסביר פה מה נכנסים פה פסוקי תודה, הוא מודה גם לקדוש ברוך הוא. הוא יודע שלמרות כל הניסיונות לחסל אותו, הקדוש ברוך הוא מציל אותו, אבל הסבל הוא סבל. בפסוק י' ארור היום אשר יולדתי בו, יום אשר ילדת נעימי, אל יהי ברוך. ארור האיש אשר בשר את אבי לאמור, יולדך בן זכר, שמח שמחה הוא, והיה איש ההוא, כערים אשר הפך השם לא ניחם. ושמע זעקה בבוקר, תרועה בעת צהריים, אשר לא מוטטני מרחם. בתהי לי היא מקברי ברחמה רעת עולם. למה זה מרחם יצאתי לראות עמל סבל? ועמל ויגון ויכלו בבושת ימיי. הדברים האלה החריפים שלו כמובן נקשרים לאיוב פרק ג' לקלילת איוב את יומו. יקוד שבריחו מתעלם. זה ימשיך הלאה וירדפו אותו. ויזרקו אותו לבורתית, הקדוש ברוך הוא תמיד יציל אותו. ובציניות אני אגיד, אולי חבל לי ירמיהו שהקדוש ברוך הוא כל פעם מציל אותו. הוא הרי מבקש פה בסוף פרק כף, שטוב מותו מחייו, חבל שנולדתי. מה הוא צריך את החיים הקשים האלה, את הרדיפות? הכיצד? זה שהחברים שלו רודפים אותו, בסדר. זה שבכפר שלו שונאים אותו או מפחדים, ניחא. הקדוש ברוך הוא זה שגייס אותו. במקרה הטוב, מגיב באיזושהי תגובה. במקרה הפחות טוב, מתעלם ואומר, יאללה, המשימה הבאה. יאללה, המשימה הבאה. בשלב מסוים ירמיהו גם מפסיק לצעוק. הוא מבין שזה לא יעזור לו. מה זה צריך להיות? בכדי להתחיל לפתור את זה, אני רוצה שנחזור שוב לפרק י"ב. כשירמיהו מספר שהוא עזב את ביתו. פרק י"ב פסוק ז'. אבל הפעם אני רוצה שננסה לקרוא את זה לא כדבריו של ירמיהו, אלא כאפשרות שהקדוש ברוך הוא אומר את זה. ואני אנסה לומר שלפעמים דברים שירמיהו אומר על עצמו, הם בעצם דברים שקודש ברוך הוא אומר על ישראל. זה יתברר עוד רגע. עזבתי את ביתי, נטשתי את נחלתי, נתתי את ידידות נפשי בכף אויביה. הייתה לי נחלתי כאריה ויער, נתנה עליי בקולה, על כן סנטיה, גם זה נכון על קודש ברוך הוא. היית צבוע נחלתי לי, היית סביב עליה, לכו יספו כל אחד את השדה, אותיו לאוכלה, שהקדוש ברוך הוא איים. כבר בפרק א' זה מופיע. ושכל האויבים יבואו ויתנו איש כיסות סביב לשערי ירושלים. רואים רבים שיחתו חרמי, בוססו את חלקתי, נתנו את חלקת חמדתי למדבר שממה. שמח האויב, הרודף, לשממה. אבלה עליי שממה, ואם עד כאן יכולנו לקרוא את הכל כדבריו של ירמיהו על עצמו כשעזב את ביתו, הרי שמכאן ואילך מתברר שמה שקורה לירמיהו במיקרו, זו תמונה זהירה של המאקו. נשמה, אני אקרא שוב, שמה לי שממה, אבלה עליי שממה, ופתאום הזום של המצלמה נפתח, ומתברר שזו תמונה רחבה, נשמה כל הארץ. כן, איש שם הלב. על כל שפעים במדבר באו שודדים, כי חבל השם אוכלה מקצה ארץ ועד קצה הארץ, אין שלום לכל בשר. זרו חיטים וקוצים קצר, ונחלו לו, יועילו, ובושו מתוותיכם מחרון אף השם. כי הוא אמר השם על שכניי הרעים הנוגעים בנחלה אשר השכלתי את עמית ישראל וכו' וכו'. להמשך אני אגע בהמשך הפסוקים פה. מתברר שבעצם תמונת המיקרו של ירמיהו היא תמונת המקרו של מה שקורה בכל הארץ. כל הארץ יש בה שודדים מקצה לקצה. האם היום? האם בזה הרגע? אני מסופק. זה בעצם אמירה של חוויה נבואית, מה הולך להיות. פעמים רבות נביאים באים ואומרים דברים בלשון הווה, הם אומרים, הייתי במראה הנבואה וחוויתי את החוויה, כך ראיתי שקורה בכל הארץ. וההצעה שאני מבקש להציע, זה של ירמיהו מתגלה לאט לאט, שנביא אומר נבואות בשלושה מישורים. המישור האחד זה אומר נבואות, כה אמר השם כך וכך וכך. המישור השני זה אמירה באמצעות מעשים סמליים שנביא עושה. למשל, ירמיהו בפרק כפזיים, כפחת ילך עם מוסרות ומוטות על צווארו, זאת תהיה בעצם אמירה נבואית, הוא גם מלווה אותה במילים, שצריך לקבל את עול מלך בבל. מהנקודה שבה נגזרה הגזרה כעונש של שיעבוד לבבל, צריך לקבל את העונש מאת השם. ירמיהו בפרק י' ג' קונה לעצמו אזור בד וכו' וכו', זו אמירה נבואית. ויש, זה החידוש שאני מבקש לומר, יש אמירת נבואה, אמירה במרכאות, באמצעות חייו של הנביא. הנביא וחייו, או לפחות מה שמסופר לנו על חייו, הם אמירה למקו. זו אמירה נבואית. אתם מכירים את הרעיון הזה. זה רעיון שרמב"ן על התורה חוזר עליו הרבה. שמעשה אבות הוא סימן לבנים, וזה אשר שמתי על הדפים. הרמב"ן במקומות רבים בבראשית אומר, מקור אחד, כל מה שהרה לאבות סימן לבנים. מקום אחר, לא נפל דבר מכל מאוריו שלא יהיה בבנים. או אני אגדיר את זה במילותיי. כל מה שהתורה סיפרה שהתרחש עם האבא, זה בעצם אמירה נבואית על הבנים. לדוגמה, רמב"ן במקור 4, לקחת את המקומות המפורסמים, מדבר על הבארות שחפר יצחק. כולם בעולם העתיק חפרו בארות. כולם זה כולם. מה מיוחד שיצחק חופר בארות? ואם התורה סיפרה את זה, זו אמירה על הבנים. מקור 4 יקרא שם הבאר עסק, ספר הכתוב יעריך בעניין הבארות, ואין בפשוטי הסיפור, מצד הסיפור עצמו תועלת ולא כבוד גדול ליצחק. אין פה איזה הגדלת שמו, כולם חופרים בארות. והוא ואביו עשו אותם בשווה, אז בשביל מה לספר את זה? אבל יש בדבר עניין נסתר בתוכו, בא להודיע דבר עתיד. כי באר מים חיים ירמוז לבית אלוקים אשר יעשו בניו של יצחק. וקרא את הבאר הראשון עסק, ירמוז לבית ראשון, והשני קרא שמה סתנה, שם כשמן הראשון והוא בית שני, והשלישי קרא רחובות, הוא הבית העתיד שיבנה במהרה בימינו, בלא ריב ומצא. המעשים של האבות, של הנביאים, הם בעצם אמירה נבואית. את הרעיון הזה של הרמב"ן, הוא בעצם לקח כבר מהמדרשים, וציינתי כאן במקור 2 את בראשית רבה. לאברהם הטיב בעבורה, כשאברהם יורד בגלל הרעב מצרימה ושרה נלקחה לבית פרעה, כשהוא יוצא מזה, לאברהם הטיב בעבורה והיא לא צנו בקר. ויצב עליו פרעה אנשים ושלחו אותו. רבי פנחס בשם רבי ישעיה הרבה אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, צא וכבוש את הדרך לפני בניך. בעצם אתה הולך להיות מי שבמיקרו ידגים את מה שיקרה לעם ישראל במקרו. את מוצא כל מה שכתוב באברהם, כתיב בבניו, והמדרש הולך ומפרט. כל מה שתואר בבראשית, אתה מוצא אחר כך בבניו. אין, או במקור שלאחר מכן, בבראשית רבה, אברהם שיושב בפתח אוהל ככל היום, כחום היום, אין, יש פה במדרש הבנה של סימן לבניך. מה משמעות הרעיון הזה של מעשה אבות סימן לבנים? יש, או מסתובבים כל מיני הסברים לזה, למשל יאיר חרלאפ ורות בן מאיר כתבו מאמרים, יאיר חרלאפ כתב את זה במעיין ואחר כך אצלנו במכללה במגדים, היא כתבה את זה במקום אחר. הם מציעים הצעות, מסכמים את מה שמקובל. האפשרות הראשונה זה שהאבות מלמדים אותנו איך להתנהג במצבים מסוימים. אתה רואה את אבא שלך, כמו כל ילד שרואה את אביו, ולומד תבניות התנהגות. זה מעשה אבות סימן לבנים. תדע איך אתה מתנהג כשאתה תתקל בסיטואציה דומה. אפשרות שנייה, מעשה אבות סימן לבנים, שלפי מעשה האבות, הקדוש ברוך הוא קובע את גורל הבנים. ואתה צריך לשאול, רגע, אבל למה שהבן לא יעמוד בפני עצמו עם הבחירה החופשית של עצמו? למה מה שסבא של סבא שלי עשה, אברהם אבינו, חורץ את גורלי? אין אם הבאר הראשונה קראו לה עסק והשנייה סתנה, אז למה שזה בעצם גוזר בעצם גזרה של בית ראשון ובית שני? איפה הבחירה החופשית? ההצעה שלי הולכת בדרך קצת שונה. ההצעה שביקשתי כאן להציע היא שזו בעצם אמירה נבואית. זה לא גזרה שזה מה שיקרה לבנים. זו אמירה נבואית על הבנים, כמו כל נביא שאומר נבואה, האם היא תתגשם, מדבר על נבואת פורענות, האם היא תתגשם חלילה או תתבטל, זה תלוי בבחירה החופשית של האנשים. אין, ואני חושב שגם רמב"ן רמז לדברים האלה, תהפכו את הדף, בהמשך דבריו, ההקשר הוא, פשוט בגלל הזמן אני קורא בדילוגים, ההקשר, הרמב"ן מתחיל בעמוד לפני כן, ההקשר הוא בדבריו של יעקב ליוסף, תרם אותו, אני נתתי לך שכם אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. ורמב"ן מטפל במילים בחרבי ובקשתי, אומר שבעצם בא לרמוז שהארץ תיכבש במלחמה, בחרב ובקשת. ואז הוא מוסיף דבר שלא כתוב. וקרוב אליי שעשה יעקב כדך שיעשו הנביאים. נטה ידו בחרב כנגד ארץ האמורי, וזרק שם חיצים להיותה נכבשת לבניו, כינן שעשה אלישע ערב מותו, ששם את ידיו על ידי המלך, ויאמר אלישע, אומר למלך, ירא, ויור. ושם זה אות שהמלך יואש ינצח את הרם. ואף על פי שלא סיפר הכתוב כן, ירמזנו בפסוק הזה. בעצם זו אמירה נבואית, ורמב"ן, לא יודע אם נותר להגיד את המילה, בדמיונו, רמב"ן מוסיף כאן משלו, שאני כמעט משוכנע אומר, שהוא גם עשה איזה מעשה כמנהג הנביאים. מעשה אבות סימן לבנים, החידוש שמבקש לחדש זה שנביא אומר מילים בפה, במעשים סמליים, אבל גם בחיים שלו עצמם. ומה שמתברר, או מה שאני מבקש להציע, זה שזה בעצם מה שקורה עם ירמיהו. מה שמתרחש, האויבים שרוטפים אותו, הסבל שהוא סובל. זה בעצם משל חי למה שיקרה לעם ישראל. יש משורים כאלה ברורים לגבי ירמיהו, לגבי חזקאל, לגבי אחרים. למשל, ירמיהו בפרק ט"ז, אולי רגע נציץ, כי אני רוצה לתת עוד זה בסוף איזשהו סוכריה. מקווה שהיא סוכריה. בפרק ט"ז, הקדוש ברוך הוא מעצב את חייו של ירמיהו, ושם במפורש זו אמורה הנבואית. והיא דבר השם אלמור, לא תיקח לך אישה, ולא יהיו לך בנים ובנות במקום הזה. רמז שאולי במקום אחר כן. למה ירמיהו לא יישא אישה ולא יוליד ילדים? כי הוא אמר השם על הבנים ועל הבנות הילודים במקום הזה, ועל אמותם הולדות אותם, ועל אבותם הולדים אותם, בארץ הזאת ממוטי תחלואים ימותו, לא יספדו ולא יקברו, וכו' וכו'. גם מי שיש לו אישה וילדים, לא יהיו לו אישה וילדים. או ירמיהו מצווה שלא ללכת לבית מרזח, הכוונה היא כאן לבית אבלות. אין של אבלים, היו נותנים להם יין קצת להשקיט את חרדתם ואסונם, כי הוא אמר השם פסוק, אל תבוא בית מרזח ואל תלך לספוד ואל תנוד להם, כי ההסבר בהמשך יהיה כזה הרג חלילה וחס, שלא יהיה מי שיספוד או לא יהיה כוח לספוד. וכך גם אל תלך לבית חתנות, בית משתה, כמו שזה נקרא בפרק ח', מעשה ברבן גמליאל שבאו בניו מבית המשתה, תחילת ברכות. זה לא שהם הלכו לפאב, הם היו בבית משתה של חתנים. הם סימכו חתן וחלה. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, בית משתה לא תבוא לשבת אותם, לאכול ולשתות, כי הוא אמר, השם צועת אלוהי ישראל, איני משביתים אל המקום הזה, לאין לכם, מביאים לכם, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. והיה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה, באים להציע לו שידוך, ואומר, לא, הקדוש ברוך הוא אסר עליי. ירמיהו, אתה לא בא לחתונה של פלוני או אלמוני? לא, הקדוש ברוך הוא אסר עליי. אתה לא בא לנחם אבלים? לא. והיה כי אמרו אליך, על מה דיבר השם עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת, ומה אבוננו, מה חטאתנו שחטאנו, ואמרת להם, על אשר עזבו אבותיכם אותי נאום השם. פה מפורש, שבעצם הנביא והתנהגותו מעוצבים כאמירה נבואית. ופה אני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. אני חושב שהקדוש ברוך הוא הכניס את ירמיהו לדילמה מאוד מאוד גדולה. אם הוא כנביא הוא אמירה נבואית, בעצם חייו. והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא שיפעיל את מידת הדין הקשה ויגן עליו מפני אויביו. זה יכול להיות חרב פיפיות. כי אם הוא אמירה נבואית, משמעות הדבר שאם הקדוש ברוך הוא מפעיל את מידת הדין לטובתו של ירמיהו, הוא גם יפעיל את מידת הדין כלפי עם ישראל. ירמיהו לא יכול לאחוז את החבל בשני קצותיו. אם הוא מתפלל על עם ישראל, הוא לא יכול לבקש את מידת הדין. כי הרי הנביא הוא לא דבר פרטי לעצמו, הוא לא איזה בועה. ברגע שהפכנו אותו משהו, אמירה לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, כל דבר שאתה בוחר לעצמך זה בעצם בחירה לעם ישראל, מה אתה בוחר לעם ישראל? מידת הדין או עריכות האף? זה מיד משפיע עליך. אם אתה רוצה להעריך אף, אני מעריך אף לאויביך, אני אביא אליהם את פקודתם, את עונשם, שנת פקודתם, זה פעם יגיע. אתה רוצה שאני אפקוד עליהם מיד? אתה מבין מה המשמעות לגבי עם ישראל? והמצוקה הזאת, בעצם אולי היא שהשתיקה בסופו של דבר את ירמיהו. אין ההבנה שמה שקורה לו במיקרו, זה המקרו. ואני רוצה להוביל את זה למקום שרק ככה בהפסקה בין השיעורים, החלטתי שאני מוליך אתכם אליו. היות שאנחנו בערב המועד שלפנינו, אני מתכוון לתשעה באב, כקרה מועד. אני רוצה לדבר על מגילת איכה. מגילת איכה, מגילה שמסורת חז"ל בידינו, חיבר אותה ירמיהו. מגילה, תכף אני קושר את זה לשיעור, מגילה שבעצם היא מגילה של קינה לאומית. והיא בנויה במבנה סגור, לפעמים קוראים לו חייסטי. הוא מבנה לא סתם סגור, אלא קונצנטרי, יש לו מרכז. פרקים א' וב', ומצד שני ד' וה', ובמרכז של המבנה הספרותי נמצא פרק ג', אני מבקש שנלך עוד את פרק ג'. מגילת איכה בחמש מגילות, עד שאנחנו מדפדפים, אגלה לכם שהמסורה אשר בידינו, יש גם שיטות מסורה אחרות, המסורה שבידינו סדרה את חמש מגילות על פי סדר קריאתם במשך השנה, החל מפסח. כלומר, אנחנו מתחילים בשיר השירים, ואחר כך מגיעים בעצם לאיכה, בסוכות. רות, רות, צודקים, בשבועות. שכחתי את רות, רות עבור. אין. אחר כך איכה, קהלת, ובסוף אסתר. פרק ג' במרכז המבנה הספרותי של הקינה הלאומית הוא הפתעה. זה אוטוביוגרפיה של ירמיהו. בעצם ירמיהו מספר את הסיפור האישי על עצמו. אני הגבר העוני בשבט עברתו. ויש הקבלות בלי סוף. בפרק הזה אני אפרט כמה שהזמן יותיר. יש הקבלות אין סוף בין מה שקרה לו, כמו שהוא מספר את זה בפרק ג', למה שתמצאו שקרה לו בספר ירמיהו. זה הקבלות בעניינים, זה הקבלות בביטויים. אבל זה גם בעצם, בתוך האמירה על עצמו, זו אמירה על מה שקרה לעם ישראל. וככה בדמיונים, הייתי מכין לכם דף, הייתי שם את הפסוקים באיכה, אני לא הכנתי דף, כי זה ממש ככה דבר שחלטתי היום להכניס. הייתי שם את הפסוקים באיכה, בטור ליד זה, האירועים שעברו על ירמיהו, ובטור השלישי, בעצם איך ירמיהו, בטור האמצעי הזה, במיקרו, הוא סמל למקרו. וזה לא שירמיהו הכניס פה את חייו, הוא בעצם דרך חייו הכניס את מה שקרה לעם ישראל כחלק מהקינה הלאומית. אני סידרתי לעצמי טבלה ובואו קצת נראה. אני הגבר רע עוני בשבט עברתו. אני ערבב כבר דברים שקרו לירמיהו ודברים שקרו לציבור. ולמשל בפרק זין, פסוק כפתת, אל תנסו לרוץ למקומות, אני רק אומר איפה זה. אין אומר הקדוש ברוך הוא על ישראל, גוזי נזרח והשליחי, וספי, וספי על שפעים קינה, כי מאס השם ויתוש את דור עברתו. אין אותי נהג בו לחושך, אין אחבי ישוב יהפוך ידו כל היום, והעוני של ירמיהו הוא דבר פשוט, הרדיפות אחריו דבר פשוט, אבל גם אחרי עם ישראל. פסוק ד', בילה ושרי ואורי, שיבר עצמותיי, בנה עליי ויקף ראש ותלה, במחשקים מושיבני כמתי עולם. וכזכור ירמיהו, הוא שב במחשקי בית הסוהר. ואויביו, אני חושב את זה באופן מד... כן.
איך זה מעביר מסר לתשובים? הרי אלה שרואים את חייו, יכולים לקבל מסר הפוך.
אז היות שהשעון, לא יודע אם יתיר לי, נתחיל מהסוף. לאור שאלתך. בעצם התיאור של הפרטי שלו, הוא מספר את הסיפור האישי שלו, אני אעשה את זה באופן ציורי, כסיפור מאפיין לסיפורו של עם ישראל ב-40 השנים, ב-20 שנים האחרונות של בית ראשון. דרך הפריזמה האישית שלו, הוא בעצם מספר לנו מה קרה לשכן הזה, לשכן ההוא, ולכל הקולקטיב ששמו עם ישראל. זה ודאי מקבל תוקף לאור השור שביקשתי להציע שהוא, בחייו, הוא אמירה נבואית במיקרו. למה זה נכנס כאן? מעבר לזה שזה נבואת תקינה על עם ישראל, כי בסוף הקינה הזאת, הקינה האישית, ירמיהו מספר, אני קופץ רגע בערכי הפרק ג' פסוק נ' ב', צוד צדוני כציפור אויבי חינם, פסוק נ' ב', ואת ירמיהו פעמים רבות ניסו לצוד, להפיל אותו בפח, במוקש. צמתו ובור חיי, וידעו אבן בי. הוא פשוט מספר לנו את זריקתו לבור. צפו מים על ראשי, אמרתי, נגזרתי. ובמיקרו זה כמובן ירמיהו שהושלך לבור, וחשב שזה סופו. ובמקרו זה עם ישראל, שמי שישב בבית ראשון שם, בימים האחרונים של החורבן, בטוח זה הסוף. נגזרנו מארץ חיים. ופתאום מהפך. קראתי שמך השם מבור תחתיות. קולי שמעת, אל תאם אוזנך לרווחתי, לשבתי. קרבת ביום את קראיך, אמרת, אל תירא. אני חושב שהסיום הזה, שהקדוש ברוך הוא הושיע אותו, אם זו אמירה נבואית, בעצם זה עידוד לישראל. תדעו לכם, הייתי, כמו שכולנו, הייתי רגע לפני מוות. רגע לפני תביעה, זעקתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, תשמע, אני אבוד. והושעת אותי. תודה על הישועה. אולי אני אסיים במילות נחמה, כשיבהירו גם את הדברים. בימים האחרונים של ירמיהו, הוא מצווה לקנות שדה בענתות. והוא עושה את זה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, זו הפטרה מפורסמת של אחד מפרשיות השבוע. וכשהוא מסיים, הוא מתפרץ כנגד קודש הבריחו ואומר לו, תגיד לי, מה זה המשחקים האלה? העיר נופלת. ואני מבזבז את הכסף שיש לי על קניית נדלן אבוד, אומר לו הקדוש ברוך הוא, עוד יקנו שדות, יהיה בסדר. וירמיהו לא ידע שהוא עשה עסקה מצוינת. אני מביא אתכם, ברשותכם, אני חוזר רגע לירמיהו, כי השעון פשוט לא מרשה לי יותר. מבקש לקחת אותן רגע בירמיהו לפרק מם. יש לי שתי דקות. הדבר אשר היה לירמיהו מת השם, אחר שלח אותו נבוזרדן רב טבחים מן הרמה בקחתו אותו והוא אסור בזיקים, את הביטוי הזה תמצאו גם באחד ג' והוא בתוך כל גלות ירושלים ויהודה מוגלים בבלה. ועיקר רב טבחים לירמיהו ואומר אליו, הנה כך וכך וכך וכך, פסוק ד'. אני קורא מה אמר הרב טבחים, הכוונה היא שהוא שוחט אנשים, נבוזרדן, מה אומר לירמיהו, ומה ירמיהו מקבל, אני אקרא, נקרא את ירמיהו במיקרו, תחשבו על המקרו. ואתה, הנה פיתחתיך היום מן הזיקים אשר אל ידיך. אם טוב בעיניך לבוא איתי בבל, בוא ואשים את עיני עליך, כמובן לטובה, ואם רע בעיניך לבוא איתי בבל, חדל, ראה כל הארץ לפניך, לטוב ולשאר בעיניך ללכת. וירמיהו במיקרו, שמקבל כרטיס חופשי, הוא בעצם סמל לכל העם במקרו, כי עם ישראל, לאחר חורבן, קיבל אוטונומיה בבלית. הבבלים לא חיסלו מאות אלפי אנשים, גם לא עשרות אלפים. הם הרגו את מי שהיה בירושלים, הם החריבו את ירושלים, הגלו מירושלים, זה סוף ספר ירמיהו, 832 איש, זה הכל, והקימו בארץ תחת שרביטו של גדליהו אוטונומיה. ופתאום אנשים יש להם שדות, וירמיהו עשה עסקת נדל מצוינת, וגם הנבואות הנחמה שהוא הבטיח, תציצו בפרק מם, ובזה אני אסיים, אין סיום טוב מזה. פסוק י"א, וגם כל היהודים אשר במואב, עמון, אדום, אשר בכל הארצות, שמעו, כי נתן מלך בבל, שארית, ליהודה וחפקיד עליהם את גדליהו בן אחיקם בן שפן, וישובו כל היהודים מכל המקומות אשר נדחו שם. ויבואו ארץ יהודה אל גדליהו המצפתה ויאספו יין והקיץ הרבה מאוד. אלמלא רצח גדליהו. נבואות הנחמה, לא, לא אמורות היו להתחיל, הם התחילו. וירמיהו במקרו שקנה שדה, לא ידע שבעצם הוא סמל למקו. וירמיהו ששוחרר מהזיקים בידי נבוזרדן רב טבחים, לא שער לעצמו שזה בעצם שחרור יהודה, לצערנו לא לאורך זמן, מן הזיקים. וצריך לזכור שהרבה אחריות מוטלת עלינו כאבות, כי מעשינו הם סימן לבנים. תודה רבה.